אנחנו נלמד היום על הבית דרך עניינים ששייכים לחנוכה הקרב ובא. אנחנו נתחיל, תכף הדפים יגיעו, אנחנו נתחיל בדברים שהרמב״ם כותב במשנה תורה לרמב״ם. דיברנו על זה שמשנה תורה לרמב״ם זה ספר הלכה שהרמב״ם כתב, והמילים של הרמב״ם לשמחתנו הן בהירות וברורות. ודרך הדברים של הרמב״ם אנחנו ניפגש לא רק עם הלכות, אלא גם עם דברים מהותיים ששייכים לחג הזה. ובפרק ג' בהלכות חנוכה, תכף יגיעו הדפים, אל תדאגו, הרמב״ם בעצם מתחיל בסיפור ההיסטורי. אז אני אקריא לכם, זה לא קשה, ואחר כך כשיגיע הדף אז תראו את זה גם בעצמכם. הרמב״ם מתחיל במילים בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל. זה עוד לא הגיע, יגיע, מצטלם. וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. אז קודם כל דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שיש אומות שקמות מולנו, והאומות האלה הן לא אומות סתמיות, הן לא אומות שבמקרה עומדות נגדנו, אלא יש איזשהו ברור שאנחנו מתבררים דרך המפגש עם האומה. כשיוון עולה על במותי ההיסטוריה, ואנחנו נראה את זה בהרחבה כשנלמד בעזרת השם את הפיוט מעוז צור, אני מקווה שביום שני בשבוע הבא נלמד את מעוז צור לעומק, אז אנחנו נראה את הדברים בצורה עוד יותר מפורטת. אבל כשיוון עולה על במותי ההיסטוריה, אז המצביא שלהם אלכסנדר מוקדון, שהיה איש ממש צעיר, אולי בן 26, מלא בתעוזה ומלא בכוחות ומלא בגבורה, ובגיל צעיר מאוד הוא מצליח לכבוש כמעט את כל העולם, הוא עובר ממקום למקום בסערה, ואיתו צבא מאוד מאוד גדול, וכובש כמעט את כל המציאות, ובתוך האנושות שהוא כובש, אנחנו גם ככה נכבשים ביחד עם כולם. וכשהוא כובש את כל העולם, אז בעצם הוא מביא אל העולם איזשהו חידוש. החידוש הוא שעד שהוא הגיע, אז בדרך כלל כשאיזשהו מלך כבש עמים אחרים, הוא היה כלפיהם מאוד מאוד עריץ, הוא דרש מהם הרבה דרישות, הרבה פעמים הוא כפה עליהם כל מיני דברים שהם חייבים לעשות, את הדברים שגם הוא מאמין בהם. אלכסנדר מוקדון מביא לעולם רוח חדשה. אלכסנדר מוקדון נותן לאנושות חופש דת ומחשבה, ובעצם אומר לעמים, כל אחד יכול לעשות מה שליבו חפץ. זה מצד אחד. ומצד שני, יוון מביאה לעולם הרבה חידושים, דברים ששייכים לפילוסופיה, דברים ששייכים להתבוננות האדם על המציאות. יוון מאוד מפתחת את היופי, יוון מאוד מפתחת את הספורט, את האומנות. הרבה דברים חדשים מגיעים לעולם, והאנושות מאוד מתרגשת. האנושות רואה בדברים האלה איזשהו חידוש מרענן, איזשהו חידוש שיכול להופיע חיים חדשים גם במציאות. ולכן קשה קצת להבין למה עוברות שנים, כן, אלכסנדר מוקדון כבר מת מזמן, וכשאנטיוכוס אפיפנס, אולי השלישי, אני לא יודעת מי שלמדה פה היסטוריה, המדריכה, אולי את יודעת איך קראו לו, גם אפרת, גם עדי, תתקנו אותי כשאני לא אמורה להיסטוריה. אז אולי זה היה אנטיוכוס אפיפנס השלישי, אולי זה היה רק אנטיוכוס אפיפנס, אולי היה לו שם אחר, אני לא יודעת. אז פתאום יוון גוזרת עלינו גזרות. בעצם, אם יש לכם מגמה של חופש לאדם, ושכל התרבויות הן יכולות להופיע, אז מה קורה פתאום שיוון מחליטה לגזור עלינו גזרות? במה אנחנו שונים מכל שאר בני האדם שצריך לגזור עלינו גזרות? לבטל את הדת שלנו. קיבלתם את הדפים? אז זה הלכה א' במשנה תורה לרמב״ם. ולמה לא להניח לנו לעסוק בתורה ובמצוות? למה? מה כואב ליוון? אם באמת זה אומה של חופש. הנה יש מקום, לא יש פה מקום, פה. מוריה, אנחנו נורא מתרגשות שעברית ושבת אלינו. כבר היה לנו קשה. אז מה כל כך מציק ליוון? איך זה יכול להיות שאומה שמנסה לומר שהיא מלאה חופש, היא מלאה פלורליזם וכל הדעות יכולות להתקבל, מה כל כך מציק ליוון באומה הישראלית שהם מרגישים שחייבים להילחם בנו, שמרגישים שהם חייבים לגזור עלינו גזרות ולהקשות עלינו את החיים? זה אנחנו ננסה לברר גם דרך הדברים של הרמב״ם וגם דרך דברים שאחר כך יופיעו בעינייה.
רגע, הרבנית,
כן, כן. יש משהו בעם ישראל שלא נותן מנוח. בסדר. אז אנחנו רוצות לברר מה העניין, אבל אנחנו נצעד לאט לאט במילים של הרמב״ם. אני באמצע הלכה א', ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות. אז בתוך הגזרות של יוון מזכיר הרמב״ם פה כמה דברים שמתוכם ננסה באמת להבין מה המלחמה של יוון בנו. אז נתחיל דווקא בעניין היותר כללי, הכניסה של יוון להיכל והצורך שלהם לטמא את הטהרות, לגעת בטהרה שלנו ולטמא אותה. זה ביטוי למה שיוון רוצים לומר למציאות ובסופו של דבר רוצים לומר גם לנו.
לא הבנתי, זה הביטויים, המידות להם זה חופש דת ופלורליזם.
זה מה שאמרנו, למה? אם יש להם חופש דת ופלורליזם, מה כואב להם כל כך שאנחנו עובדים בבית המקדש? מה כואב להם כל כך שאנחנו מאמינים באל אחד? אז ננסה לברר את זה עכשיו. זה בדיוק השאלה. אז בעצם עד שהגיע יוון לעולם, אז האנושות עבדה כמעט תמיד בדרך של עבודה זרה, אלילות. והעבודה זרה, היחס של האדם אל האל הזה, שאותו הוא דמיין או יצר או לא משנה מה, זה היה יחס מאוד מאוד מרוחק ומפוחד. האדם בעצם היה נכנע כלפי האל, הוא היה כולו משועבד. האל היה איזה כוח אדיר, 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 אדיר עוצמתי, שצריך לעמוד מולו בצורה מאוד מאוד כפופה, וכמעט למחוק את עצמו מול האל. וכשיוון מתחילה לשלוט על האנושות, אז היא משנה את המבט לגמרי. קודם כל, יכול להיות שלמדתם את זה, שביוון יש להם אלים. מכירות את האלים של יוון? למדתם על זה פעם בהיסטוריה? האלים של יוון יושבים על האולימפוס, לפי מה שהם אומרים, בסדר? והאלים של יוון זה הרבה אלים. יש אל האהבה ויש אל השנאה, יש אל המלחמה ויש אל השלום. אולי אני קצת ממציאה, לא חשוב. אבל העיקרון הוא שהאלים האלה הם בעצם כמו בני אדם. יש ביניהם תחכים, יש ביניהם מלחמות, יש ביניהם כל מיני מציאויות בין האלים האלה. זאת אומרת שיוון מנמיכה בעיני האדם את הגודל של האל הכל יכול, וקצת הופכת את האלים לבני אנוש. מה זה אלים שרבים? מה זה אלים שיש ביניהם תחכים? מה זה אלים שנלחמים אחד בשני? זה קצת מזכיר את העולם שלנו. אבל לא רק שהם הופכים את האל למשהו הרבה יותר נמוך, הם גם מתוך זה מאוד מאוד מרוממים את האדם. מאוד מאוד מסבירים כמה האדם הוא במרכז, כמה האדם הוא בעל כוחות וכישרונות, ומכיוון שכך אז גם צריך מאוד מאוד לפתח את מה שיש בו. צריך לפתח את השכל, צריך לפתח את הכושר, צריך לפתח את הכישרונות, בכל הדברים האלה הם מאוד 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 משקיעים, הרבה הרבה אנרגיות, כן? והרבה הרבה מממונם בספורט, באומנות, כן? הפילוסופים היו עומדים ומלמדים כל מיני תובנות שהם הבינו. אז זאת אומרת שכל המציאות הולכת ומתרחקת מהמבט שלה כלפי מעלה, כלפי האל, והולכת ונכנסת יותר ויותר כל אחד אל תוך תוכו, כל אדם מתעסק באני הפרטי שלו. כשאדם מתעסק באני הפרטי שלו ומחשיב מאוד את עצמו, אז אתם מבינות שזה מביא גם למקומות של מילוי מאוויים ומילוי תשוקות ומילוי יצרים, ושהיצרים שלי, מה שאני חושק בהם, זה האמת של החיים שלי. ואם כדי להשיג את היצרים שלי אני צריך לפגוע באחרים, אז אין מה לעשות, אני צריך לפגוע באחרים. אם צריך לדרוך על כמה אנשים בדרך, אם צריך להשתמש בכל מיני אנשים לצרכים שלי, אז אין מה לעשות, כן? כל אחד שידאג לעצמו. בעצם כשיוון מתבוננים עלינו, על החיים של עם ישראל, אז קשה להם מאוד 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 להכיל את מה שעם ישראל אומר למציאות. גם עם ישראל אומר שיש לאדם כוחות, ויש לאדם כישרונות, ויש לאדם שכל, ויש לאדם אפשרויות לעשות המון 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 דברים במציאות. אבל בעם ישראל הכל מחובר אל הקודש. הכל נעשה בעדינות ובאצילות ובישרות ובאמיתיות. אנחנו לא לוקחים את כל הכוחות ופשוט נותנים להם לזרום ולשטוף בלי שימת לב, בלי הבחנה, בלי מידה, בלי דיוק. לא, עם ישראל גם אומר, יש חיים, בטח שיש חיים, אנחנו רוצים את החיים. אבל החיים שלנו הם מונחים על פי עקרונות של קודש, על פי עקרונות של עדינות, על פי עקרונות של אצילות. ואת הדבר הזה יוון לא יכולים לשאת. הם לא יכולים לשאת את זה שיש בעולם הזה אומה שהיא אומרת, אני מחברת את החיים שלי אל הקודש, אני מחברת את החיים שלי אל הטהרה. ולכן קודם כל הם צריכים לטמא את כל הקדים, הם חייבים להיכנס לבית המקדש ולטמא את כל מה שטהור שם. זה לא יכול להיות, הם פשוט לא יכולים לשאת את זה, שאנחנו מבקשים בעולם הזה טהרה. מה פתאום בעולם הזה טהרה? בעולם הזה תאכל ותשתה ותהנה ותעשה מה שבא לך. מה פתאום, מה אתה מדבר איתי על טהרה עכשיו? מה אתה מדבר על קדושה הזו? ואנחנו לא בעולמות העליונים. זה ברור שזה שני הדברים ביחד, זה ברור, אבל זה דרישה מוגזמת. אמרנו, זה התחיל בסיני. למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה לעולם. אז כשריבונו של עולם שואל את האומות אם הם רוצים לקבל את התורה, הם אומרים להם הם אומרים לו שהם לא רוצים. אבל עצם זה שהוא שואל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה, זה אומר שבפנים, בפנים, בפנים, בפנים עמוק עמוק, בטח שיש להם שייכות, גם הם נבראו בצלם אלוקים. אבל דרכנו ארוכה. אז יש לנו קרב, ובקרב הזה כשהיוונים מטמאים את ההיכל, הם רוצים לטמא אותנו. ואחד המקומות שהכי חשוב להם לטמא, זה את הבית שלנו. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם. אנחנו עוד מעט נרחיב על הרצון שלהם לטמא גם את בנותיהם. ממשיך הרמב״ם ואומר, וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. אז כשהלחץ מגיע למצוקות מאוד 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 גדולות, אז קם מתתיהו כהן גדול ומחליט לצאת למרד. המלחמה, הקרב שלנו מתחיל ממשפחה. הקרב שלנו מתחיל מתוך בית, הבית של מתתיהו וחמשת בניו, של הבית הזה בוודאי גם הייתה אימא שגידלה את החמישה ילדים התותחים האלה, סליחה שאני אומרת תותחים, זה מילה שאני לא אוהבת, אבל בסדר, הם היו גם לוחמים, אז מותר להגיד תותחים, אבל לפני שהם היו לוחמים הם היו משהו אחר. מה צמח בתוך הבית הזה? מאיפה הכוח של הבית הזה? תראו, להחליט לצאת לקרב, מבחינה הגיונית, זה לחסל אותנו לגמרי. אמרנו שיוון כבשה כמעט את כל העולם. יוון יכולה מתוך כל האומות שהיא כבשה לזכור חיילים נוספים. יוון יכולה לדרוש מהאומות שהיא כבשה להעלות להם מס בשביל המלחמה. לצאת מתוך בית אחד ולאסוף חייל אחרי חייל ולצאת לקרב הזה, זה כמעט, סליחה שאני אומרת, התאבדות. מאיפה יש כוח למתתיהו כהן גדול להחליט שאנחנו נצא לקרב הזה? מאיפה יש כוח למתתיהו, או מאיפה יש לו ידיעה שאנחנו ננצח? אז קודם כל, היו הרבה קרבות. המלחמות היו קשות. כמו שאתם יודעות, במלחמות נהרגים חיילים. גם יהודה המכבי נהרג באחד הקרבות. גם אלעזר נהרג באחד הקרבות. יכול להיות שיש פה, יש יהודי שקוראים לו חגי בן ארצי, שהוא כתב, אז כדאי לקרוא את זה. הוא כתב בלשון בהירה את הסיפור של הקרבות. את מה היה באמת, כן? אנחנו למדנו בגן שיהודה המכבי בא, ומיד ניצחנו את היוונים. אז ממש לא היה ככה, הדרך הייתה מאוד ארוכה ומאוד מסובכת. הרבה מהניצחונות שלנו גם קרו בגלל כל מיני פשלות שלהם, בגלל כל מיני צירופי מקרים שהיו, זה לא שתמיד באמת היינו יכולים לנצח. הייתה גם, כן, סייעתא דשמיא. וכל מיני דברים שהתרחשו שגרמו לניצחונות. אבל איך מתתיהו יוצא? מאיפה מתתיהו לוקח כוח לומר מי להשם אליי, ולהחליט שנגד האויבים האלה אנחנו חייבים לצאת לקרב, יהיה מה שיהיה. אז זה באמת מתחיל בבית. מתתיהו לא יוצא מיד. זה לא שברגע שהתחילו הגזרות, מיד מתתיהו מחליט לצאת למלחמה. עובר זמן, עובר זמן של התכנסות בתוך הבית הזה, והבית הזה עוגר הרבה 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 כוחות רוחניים, כדי שאפשר יהיה לצאת להילחם, כי זה לא פשוט, כי זה לא יהיה קל, זה באמת מעטים מול רבים, זה באמת חלשים מול חזקים. זה לא סתם מה שאנחנו אומרים בעל הניסים. באמת יחסי הכוחות הם היו בלתי אפשריים לחלוטין. אבל מתתיהו מרגיש שיש לנו איזשהו כוח רוחני, פנימי, עמוק, שמתחיל בכל בית ובית בבתים של עם ישראל, ומכוח הבתים אנחנו יוצאים לקרבות. יש בגוף האדם עצם שקוראים לה עצם הלוז. עצם הלוז זה עצם שחזל אומרים שהיא היחידה שנשארת אחרי שהאדם נפטר וקוברים אותו, אז הכל לאט לאט, אל תיבעלו, זה קורה לכולם, הכל לאט לאט הולך ונעלם. הנשמה לא הולכת ונעלמת, בסדר, הכל בסדר. האמת זה הנשמה. אבל הגוף הולך ונעלם, מתקלה לו בתוך האדמה, חוזר אל המקור שממנו הוא בא. יש רק עצם אחת שקוראים לה עצם הלוז, שהיא קטנה כמו גרגיר של שעורה, והעצם הזאת לעולם 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 לא מתקלה, ואומרים חזל שממנה תהיה תחיית המתים. בעצם הלוז תתחיל תחיית המתים. הבתים בעם ישראל זה עצם הלוז של האומה. הבתים בעם ישראל, שעוד מעט נפרט עליהם גם, זה הכוח שממנו מתתיהו יוצא, ומשם אנחנו הולכים אל הקרב. וזה הפוך, הפוך, הפוך מכל מה שיוון חושבת על מה זה בית. קודם כל, אני לא יודעת אם יוון חושבת שצריך בית, כן? אני לא חושבת שאנשים שעסוקים מאוד מאוד בעצמם, בטובה הפרטית שלי, בהנאות שלי, באגואיסטיות שלי, בכבוד שלי, בתאווה שלי, בקנאה שלי, אני לא מאמינה שאדם כזה בכלל יכול להבין מה זה בית. אבל בית בעם ישראל אומר, אני לא לבד. אני לא חי לבד. אני קראתי ברית עם אדם נוסף. אני קראתי איתו ברית והברית הזאת זו אמת חיינו. והברית הזאת היא מעל הכל. ברגע שקבענו שאנחנו קראנו ברית אחד עם השני, אז אנחנו הולכים אחד עם השני עד לאן? עד לאן שנגיע. אין לנו מושג לאן אחד ייקח את השני. אין, בדיוק אתמול באה לדבר איתי מישהי שהיא אברכית בישיבה, והיא אמרה לי, בעלי מתחיל לחשוב מה הוא יעשה בשנה הבאה, יש לי המון המון פחדים, מה יהיה, מה נעשה? לא הבנתי, אמרתי, למה פחדים? יכול להיות שיש לך מבוכה? יכול להיות שאת מרגישה שיש איזה סימן שאלה, ממה את פוחדת? למה? היא כל הזמן חזרה, אני ניסיתי להגיד מילים אחרות, והיא כל הזמן חזרה על המילה פחד. אני ניסיתי להבין ממה היא מפחדת. אז היא אמרה לי, איך ניפרד מהישיבה, איך נצא מהישיבה אל העולם הגדול? מה נעשה? איפה נהיה? אני לא יודעת שום דבר. לאן נגיע? אמרתי לך, חמודה, כשקראת את ברית עם הבעל שלך, לא קראת את איתו ברית. עכשיו, לעד ולעולמי עולמים אתה תישאר בשווה חברון, והכל יהיה בטוח והכל יהיה טוב. ממש לא. כשקראת את איתו ברית, אמרת לעצמך, לאן שהוא ילך? אני אלך אחריו. לאן הוא ילך? מי יודע לאן הוא ילך? מי יודע לאן החיים יובילו אותנו? אף אחד לא יודע, גם מי שחושב, אל תגלו לאף אחד. גם בחור שאומר לך, תקשיב, אני יודע מצוין, בשנתיים הבאות אני עושה את זה, 3 שנים אחר כך אני עושה את זה, ועוד 4 שנים. תשכחו מזה, הכל בלה בלה בלה. הוא לא יודע שום דבר, אף אחד לא יודע שום דבר, גם אני לא יודעת. מי יודע מה יהיה? מי יכול לתכנן את חייו? אז כל דבר את יכולה שיהיה לך חברת ביטוח וכל מיני דברים כאלה, חוץ ממה? חוץ מבברית שאת קוראתת. בברית שאת קוראתת עם האיש הזה, את אומרת, לאן שהוא ילך, אני אלך. למה אני אלך? כי קראתנו ברית. כי הברית הזאת אומרת, מה היא אומרת? שיהיה נורא כיף כשהוא יהיה נחמד. ויהיה לא כל כך כיף כשהוא לא יהיה נחמד. יהיה נורא מרגש כשבדיוק נחשוב אותו דבר, ויהיה לא כל כך מרגש כשלא נחשוב אותו דבר. אבל ברית זה לא רק שנחמד, וברית זה לא רק שמרגש. וברית זה לא רק שהכל מסתדר, ברית זה תמיד. לפעמים מסתדר לך, לפעמים ממש לא יסתדר לך. לפעמים אני אגיד משהו ותגידי, וואו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. לפעמים תגידי, מאיפה הוא הביא את המשפט הזה? לא, לא מבינה מאיפה זה צנח.
אז כאילו, אבל אני חושבת משהו באמת, אז זה לא נכון להתגרש?
אני לא אמרתי את זה.
לא, אבל...
אני לא אמרתי את זה. אני חושבת שיש... יש מציאויות קיצוניות, בסדר? שאין ברירה. או שאנשים טעו, לא עשו את הבירור נכון. קורה, אנחנו בני אדם, אנחנו בשר ודם, בסדר? קורה שבן אדם לא עשה בירור נכון, לא יודעת מה.
זה יכול להיות, אבל...
בטח שזה יכול להיות.
לא, אבל אנשים שוב ביחד... לא. עשרות שנים,
איך זה... אין, בדרך, לא נעים לי להגיד לך, אבל בדרך כלל אנשים שוב ביחד עשרות שנים ורק אז מתגרשים, זה מסיבות חיצוניות, הם לא מתגרשים. עד שהילדים יגדלו, כל מיני דבר. זה לא משהו ש... אופס, קרה פתאום. או שמישהו עבר שינוי. הייתה לי חברה כזאת, חברה מאוד טובה, שאחרי שהיו לה, אני לא רוצה להגיד כמה לילדים, הרבה מאוד ילדים, יותר ממני, בעלה קרה לו משהו. לא משנה. והיא נלחמה, 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 בסוף היא הבינה שהיא לא יכולה להישאר איתו. גם זה קורה, בסדר. אבל בגדול, יש לנו בחירה חופשית, ולכן אני אומרת, לפני שאנחנו בוחרים, אמרתי לכם, תבררו מה שאתם רוצות, כמה שאתם רוצות, איך שאתם רוצות, לא, תחפרו, לא יודעת מה. אבל אחרי שבחרנו, אז קראתנו ברית. ברית זה יותר עמוק מכל הסיטואציות החיצוניות שהתרחשו בבית הזה. הנה, מישהי מתחתנת עם בחור כשהוא בישיבה, ואז הוא רוצה ללכת לצבא. אז נגיד שהיא אמרה לעצמה כל הזמן, הוא יהיה ג'ובניק, הוא יהיה ג'ובניק, הוא יהיה ג'ובניק, הוא התחתן איתי. ואז להפתעתה הרבה היא תראה שמה, שיש לו איזה חלום מטורף להיות קרבי. היא יכולה לבכות כל היום דרך אגב, היו לי כמה כאלה שבחו כל היום. אפשר לבכות כל היום. וזה לא קל, וזה לא פשוט, וזה יהיה מאוד מאוד קשה 3 שנים שהוא יהיה בצבא. ויכול להיות, אני לא אומרת שהיא חייבת. סתם זה דוגמאות שעולות לי פתאום, אני לא יודעת מאיפה הן באות. אבל יכול להיות שהיא תגיד לעצמה, כשקראתנו ברית, אז חלק מהסיפור היה גם החלומות שלו, לא רק החלומות שלי, כשהחלומות שלי נורא חשובים, אבל גם לא יש חלומות. כלומר, כשאת קוראת את ברית, את צריכה להבין את גודל האחריות. לא לחשוב רק, וואו, איזה כיף, מצאתי איזה מישהו, יהיה חבר שלי, נפטפט ביחד, נדלג ביחד. זה יהיה גם זה, ברור שזה יהיה גם זה, ברור. אבל זה לא רק זה. ויוון לא יכולה להבין, איך זה יכול להיות שאת אומרת, לעד ולנצח נצחים, אני הולכת להיות עם האיש הזה. אצלם זה בדיוק הפוך. היא יפה, מצוין, נלך איתה, היא יפה יותר ממנה, נזרוק אותה, כמו מסתיק. לאסנו אותה, נהיה, הפסיק להיות מתוק, נלאס מישהי אחרת. ככה זה, זה התרבות. נזכרת עכשיו שהייתה פה פעם איזה מכינה, לפעמים באות לפה מכינות להיפגש עם הבנות, אפילו לא זוכרת למה זה היה. ואחת הבנות פגשה, אחת הבנות שלמדה שם, פגשה מישהי שהיה לה קשר עם בחור. לא משנה, קשר רציני, לא קשר סתם. ואני תמיד אומרת לבנות, כשבאות מכינות, אל תחשבו שאתם מחזירות אותם בתשובה, תשכחו מזה. אנחנו מערכות אותם כי הם אחיות שלנו. כמו שהן באות למדרשה, הן הולכות להפגוש את הצ'רקסים, את הבדואים, את הפלסטינאים, כאילו אל תתרגשו. אל תגיד, וואו, הם באו לשירת חברון, תיק, כולם חוזרות בתשובה. אבל כן, תהיו נחמדות, זה אחיות שלנו, זה מפגש שלנו עם אחיות שלנו. דברו, בסדר, בסבבה, אבל תמיד אני אומרת, אל תתלהבו. אל תחשבו שנהייתם רבניות, עכשיו אתם מחזירות את כולם בתשובה. ובכלל לא ידעתי שזה קרה. בקיצור, היא דיברה, ככה מדברים כל הלילה, והיא פגשה מישהי שסיפרה שיש לה חבר, ואז היא שאלה אותה כל מיני שאלות על זה. וזהו, והלכה, נעלמה. אחרי שנים, בסדר, זה היה במחזור י"ב, אני חושבת שהתקשרה לה אחרי, נראה לי התקשרה לה שנה שעברה. הבחורה הזאת, שבכלל לא ידעתי גם מי, אני לא נמצאת במפגשים האלה בתוך הלילה, אני הולכת לישון. בקיצור, מתקשרת אליי איזה מישהי ואומרת לי, שלום, קוראים לי ככה וככה, אני חוזרת בתשובה. אני לא יודעת למה היא התקשרה אליי. אולי היא רצתה את הטלפון שלה. אמרה, תקשיבי, אני חייבת לספר לך שהייתי במדרשה שלך לפני כמה שנים, ודיברתי עם מישהי, אני לא זוכרת איך קוראים לה, והיא סיפרה לי שיש לה חבר, ולא האמנתי שיכול להיות שיש מישהי שיש לה חבר, וזה בשביל חתונה, ומעולם היא לא נגעה בו, מעולם, מעולם, מעולם. אמרה, שמעתי את זה, אמרתי, אני רוצה להיות חלק מהעולם הזה. ואז היא נשארה במכינה והתחילה להיות דתית, והיא אמרה לי שמאוד כיבדו אותה, שממש ממש הם נתנו לה מקום, והם לא בזו לה ולא להגו לה, היא פשוט חזרה בתשובה. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא ידע, גם זאת שעשתה את זה לא ידע. אבל אמרתי, אמרתי למי הידעה בשנה הזאת חבר שהתחתנה איתו באמת? קיצר, אז עשיתי, אמרתי לה, היו לה טלטלים, כבר מזמן נשואה עם ילדים, באמת מאוד יראי שמיים. וקישרתי ביניהם והתקשרה אליה, והיא בעצמה לא ידעה. זה היה, נו, פטפוטי בנות. אתם מכירות פטפוטי בנות, את מפטפטת ואת לא יודעת לאן זה מגיע. היא פשוט הייתה בשוק. היא אמרה, אם יש דבר כזה, נאמנות כזאת, מצד אחד ומצד שני, שזה לא מגיע למקומות של תאוות ויצרים, כי זה לא שייך בינתיים, היא פשוט הייתה, היא אמרה, אני רוצה את זה, אני לא רוצה משהו אחר. והיא אמרה לי שבאמת היא ביקשה מהבנים כאילו לא לגעת, שמאוד מאוד כיבדו אותה, העריכו אותה, לא זלזלו בה. ולאט לאט היא חזרה בתשובה. מי זה? מי שיח קטן? אז אל תחשבו שאתם מחזירות בתשובה, אבל מי יודע? אי אפשר לדעת. מאז אני לא אומרת יותר שזה בטוח לא מחזיר בתשובה. אולי זה מחזיר בתשובה. למה אני אומרת את זה? כי יוון אומרת, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאתה תהיה נאמן לאדם אחד כל חייך. זה לא יכול להיות. הרי יש יותר חכמים ממנו, יש יותר עשירים ממנו, יש יותר מצליחים ממנו. יש יותר יפים ממנו, יש יותר חזקים ממנו. לא משנה, יש הכל. מה פתאום אתה נשאר דווקא איתו? מה יש בו שאתה נשאר רק איתו? זה אין מצב. אז קודם כל הם חייבים לטמא את הבנות. הייתה גזרה. גזרה נוראית, שכל קלה, לפני שהיא נכנסת לחופתה, היא נבעלת לאגמון. אגמון זה איזה, לא יודעת, בעל תפקידים אצלם. כלומר, הם אמרו, אנחנו לפני שאתם בונים את הבית, אנחנו מתמאים אתכם. אין מצב שהבית הזה יקום. אנחנו לא מאמינים בדרך הזו. זה דרך שלא מקובלת עלינו, אבל זה לא דרך שלא מקובלת עליהם בשכל, בהבנה. הם לא יכולים לחיות אם אנחנו חיים ככה. הם מרגישים שזה הקרב שלהם. הם לא מוכנים להאמין בטהרה, הם לא מוכנים להאמין בקדושה, והם לא מוכנים להאמין בזה שאת יכולה לכרות ברית עם מישהו, ולהגיד לעצמך, זה יהיה הכי טוב בשבילי כל החיים, עד מתי? עד שנהיה זקנים, נשב ביחד, נשתה את כוס תה על המרפסת. אם יש לנו מרפסת. לוקח זמן, אני חושבת שהזמן זה לאסוף כוח, להאמין שבאמת זה, שהבתים הם מספיק איתנים כדי לצאת, זה קרב על הבית. כן, אבל כדי לצאת לקרב אתה צריך להיות עצום וגדול ועוצמתי, כן, צריך עוד יותר כוח. עד שמגיע הרגע שאומרים, זהו, אנחנו חייבים, חייבים לצאת לקרב הזה. אז בואו נראה את הלכה ב', וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום בחפי בחודש כסלב היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש. עכשיו זה שלא מוצאים שמן טהור, אמרתי לכם, זה גם ביטוי למה שמתרחש בתוכנו, יש המון מתייוונים, המון, המון. זה קרב לא רק נגד יוון, זה קרב על עצמנו בתוכנו, על הבתים שלנו. כי זה לא שהיו, היה מתתיהו וחמשת בנה והצבא שלהם, והיה איזה שניים, שלושה מתייוונים, היו המוני מתייוונים. הפרסומות זה היה של יוון, והתקשורת היא הייתה של יוון. והסרטים זה היה של יוון, והספרים זה היה של יוון, והשירים זה היה של יוון. זה התרבות שהייתה. אז מה? ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד. והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. אז כן, רק הזכרנו את זה אתמול, שבעצם מבחינה הלכתית אין בעיה להדליק בשמן טמא, זה מציאות של אונס. אם אנחנו אנוסים ואין לנו שמן טהור, אין, תימאו את כל השמנים. אז מותר להדליק בשמן טמא. אבל קורה לנו נס. קורה לנו נס שאנחנו מוצאים קד אחד קטן של שמן טהור שחתום בחותמו של כהן גדול. הקד האחד הזה זה אנחנו. זה התארה שנשארה בתוכנו, זה התארה שיוון לא הצליחה לטמא, זה התארה שמכוחה מתתיהו יוצא לקרב ומנצח, זה הקד הקטן. כל הסיפור של הקד הקטן זה הסיפור שלנו, וכל הקדים המנוטצים זה סיפור שלנו. וזה שהקד הזה נשאר קודם כל, זה אומר שיש בנו את העוצמה הזאת, את התארה הזאת, את הקדושה הזאת, והיא תנצח. אבל היא לא מספיקה רק ליום אחד, היא מספיקה ל8 ימים. קודם כל 8 ימים זה כדי שתוך 8 ימים יצליחו להכין שמן חדש, כי שמן לוקח, לקח להם להכין שמן 8 ימים, הולכים, חוזרים, כותפים, קודשים וכו' וכו'. אבל זה גם ביטוי למספר 8. דיברנו על זה כשלמדנו תפארת ישראל, שמספר 8 זה המספר שלנו, שאנחנו חיים בעולם הזה, ואנחנו חיים מעל הטבע. אנחנו לא ניתן לטבע, לחוקי הטבע, לשעבד אותנו. אנחנו נחיה בתוך חוקי הטבע ונצליח לרומם את החיים שלנו מעל הטבע. וגם זה דברים שהיוונים לא יכולים לשאת. אכול ושתו כי מחר נמות. בואו נעשה מה שבא לנו, איך שבא לנו, כמה שבא לנו, מתי שבא לנו. זה כל תרבות יוון. אומר הרמב״ם בהלכה ג', ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 ימים האלו שתחילתן כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס. וימים אלו הן הנקראים חנוכה והן אסורים בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. אז איך הגמרא מגדירה את המצווה? כשאנחנו מדליקים את הנרות שהן זכר לנס שהתרחש בבית המקדש, והן זכר לנס הניצחון של מעטים מול רבים, איך המצווה הזאת מוגדרת מבחינה הלכתית? אז תקפצו רגע למטה למסכת שבת. תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו. מצוות נר חנוכה זה מצווה של הבית, זה מצווה של המשפחה, זה לא מצווה של היחיד. גם אבא שמדליק חנוכיה אחת וגם משפחה שכל הילדים מדליקים ביחד עם אבא, המצווה הזאת היא שייכת לכל הבית. מצוות נר חנוכה היא מיוחדת בזה. כל משפחה מאירה את האור הפנימי שלה. כל משפחה מבטאת את מהות חייה דרך המצווה הזאת. אנחנו ביחד. כן, זו מצווה מאוד מיוחדת, כי בדרך כלל בשעות אחר הצהריים בבית קשה למצוא אנשים. את מי מוצאים בבית? אולי אמא וכמה תינוקות, הוא הלך לחבר, הוא הלך לחוג, אבא בכלל בעבודה, מי יודע מתי הוא יחזור. זה זמן שכולם מפוזרים. נר חנוכה באופן פלאי מקבץ את כולם, כן, מי שמדליק אחרי השקיעה, מי שמדליק בצאת הכוכבים, פתאום כולם מתקבצים אל הבית באיזה פלא כזה, באיזה נס כזה, ומדליקים את האורות. זה מצווה מיוחדת, מיוחדת במינה, שהיא ציווי על המשפחה, שהיא ציווי על הבית. כי זאת בדיוק הייתה המלחמה שלנו ביוון. יוון לא מאמינה בבתים. יוון לא מאמינה שבית יכול להפיץ אור. יוון לא מאמינה שבבית יכולה להיות טהרה, ושבבית יכולה להיות קדושה. יוון לא מאמינה שבית יכול להאיר באור גדול. אז גם זה אנחנו נראה בעזרת השם כשנלמד מעוז צור, שכתוב בחז"ל, בברית בין הבתרים, שוב נראה את זה יותר בעריכות אז, כתוב על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, אז חז"ל אומרים שחושך זה יוון. יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, ואמרה להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. יוון זה חושך. יוון רוצה להביא חושך לעולם. ואנחנו בחג הזה נדליק את האור. אנחנו מאמינים באור. אנחנו בוטחים באור. אז בואו נהפוך רגע את הדף. נרות שבת זה שלום בתוך הבית. נרות חנוכה זה אור ששמים אותם על פתחי הבתים. אז הנה בואו נראה את המקור הראשון. תדע כשאדם בונה בית, עושה לו חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים, כדי שיהיה האור נכנס מבחוץ ומאיר מבפנים. בדרך כלל, בשביל מה יש חלונות? חלונות יש כדי שהאור של השמש יחדור לתוך הבית, שלא נצטרך כל הזמן להדליק פלורסנטים. אז האור מבחוץ נכנס פנימה. ושלמה שבנה בית המקדש לא עשה כך, אלא עשה חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ. למה שלמה בונה את החלונות של בית המקדש הפוך? כדי שיהיה האור יוצא מבית המקדש ומאיר לחוץ, שנאמר ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. אז בבית המקדש יש פלא כזה. בבית המקדש יש אור גדול, הרבה הרבה יותר גדול מהאור של השמש. הרבה הרבה יותר גדול מהאור שבחוץ. אז החלונות של בית המקדש הם בנויים בצורה כזאת שהאור של בית המקדש יאיר החוצה. גם הבתים בעם ישראל, כל בית הוא מקדש קטן. כל בית הוא כמו בית המקדש. ובבית הזה אנחנו רוצים להופיע את מה שהופיע בבית המקדש. אז שכינה, עוד אין לנו שכינה. אבל כתוב, זכו שכינה ביניהם, נכון? זה כתוב על איש ואישה. למה זה כתוב על איש ואישה? כי בבית המקדש זכינו לחוש את האחדות האלוקית. דרך בית המקדש זכינו לחוש, להרגיש שהעולם הזה הוא אחדותי על כל גווניו וניגודיו והפכיו והופעותיו. בבית המקדש כששרתה בו שכינה, זה הכיר בנו איזושהי הכרה ברורה שהעולם הזה הוא אחדותי. הוא יוצא ממקור אחד, הוא הולך אל מקום אחד. זה היה בבית המקדש. ומאז שחרב בית המקדש ואין לנו שכינה, אז קשה לפגוש את האחדות האלוקית בעולם. איפה אפשר לפגוש את האחדות האלוקית? בתוך כל בית ובית שנבנים בעם ישראל. איך אנחנו מבטאים את האחדות האלוקית? אנחנו מבטאים אותה מתוך זה שקודם כל אנחנו שונים ואחרים. יש לנו גוונים אחרים, יש לנו מבטים אחרים, יש לנו השקפות אחרות. ובכל זאת אנחנו אומרים אחד לשני, אנחנו אחד. זה שאנחנו אחד, זה לא תלוי באם אתה היום תגיד מה שאמרתי או תגיד מה שלא אמרתי. זה לא תלוי באם אני ארצה ללכת ימינה ואתה תרצה ללכת שמאלה. זה לא תלוי בזה שיכול להיות שאתה תבחר לעשות דבר אחד, אני בכלל לא אבין למה בחרת בזה. זה לא תלוי בזה. זה הרבה יותר עמוק, וזה הרבה יותר פנימי, וזה הרבה יותר מהותי, וזה הרבה יותר חשוב, וזה הרבה יותר גדול מכל ההופעות של החיים, ומכל הגוונים, ומכל הניגודים, ומכל ההפכים. כשחזל אומרים זכו שכינה ביניהם, הם אומרים שכשאת והאיש שלך מופיעים את האחד שלכם, אתם גורמים לזה שתשרה ביניכם שכינה. אתם אומרים לעולם, אנחנו מאמינים שהעולם הזה הוא אחדותי. אנחנו מאמינים שלעולם הזה יש מקור אחד. אנחנו חיים את זה בחיים שלנו. מבינה? אם את חיה עם חברה שלא מוצא חן בעינייך, אז את אומרת לעצמך, סבבה, תיגמר השנה, ניפרד. אם את נתקעת בשירות עם איזה מישהי מעצבנת, אז את אומרת, וואלה, יעבור, ייגמר. אבל אם האיש הזה נתקעת, לעד ולעולמי עולמים. ואת אומרת לעצמך, אנחנו לא נתקענו, אנחנו ביחד, כי זה הדבר הכי גדול והכי טוב והכי נפלא והכי מצוין והכי יקר והכי מתוק והכי אהוב מכל הדברים, מכל מה? מכל מה שלא יהיה כזה פשוט ולא יהיה כזה ברור ולא יהיה כזה נחמד ולא יהיה כזה נהדר, זה פי אלף יותר גדול. וזה המיוחדות של חנוכה, שבחנוכה אנחנו אומרים, הקדושה תנצח, התארה תנצח, האהבה תנצח, האמונה תנצח. האור הזה הקטן, כן? אמרנו, הנרות של חנוכה הם קטנים. זה לא איזה לפידים שאנחנו מדליקים, וזה גם לא מדורה, כן? שלא תבוא משטרה אותה. בסדר, בלאג בעומר הם לא יכולים לבוא. זה כל הקריה מלאה מדורות. ואנחנו תמיד עושים את זה פה.
אתה מבין לא במדורה או
מהרעש? אין לי מושג במה, אני שמעתי את זה ממכם. מי, למי עשיתם רעש בעולם? לחתולים, לאכברים שגרים פה? לא נדבר על זה עכשיו. אז למה לא עושים מדורה? אם אנחנו רוצים להגיד שיש לנו אור גדול, האורות שלנו הם קטנים, הם כמו פח השמן הקטן. אבל הם עוצמתיים. הם אמיתיים, הם חתומים בחותמו של כהן גדול. החותם של כהן גדול, הדבקות שלנו באלוקים, זה נמצא בכולנו בפנים, בפנים, האור הזה נמצא בנו. ומכל בית ובית שיוצא אור, זה משפיע. ומי שעובר ברחוב ורואה את האור שיוצא מתוך הבית, הוא מתברך מהאור הזה. הוא מתחבר אל האור הזה, הוא שייך לאור הזה, זה נותן לו כוח. אז הנרות, שוב, זה ביטוי למה שמנסה מתתיהו לעשות. מתתיהו אומר, אנחנו נצא לקרב. ומהקרב הזה יצא אור גדול. ומהקרב הזה תצא טהרה גדולה, גם אם ניסו מאוד 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 לטמא אותנו. גם אם ניסו מאוד מאוד לטנף אותנו. אנחנו בסוף ננצח. והניצחון הזה, סליחה שאני אומרת, הוא כולו מתחיל באישה אחת קטנה, אולי הייתה בגודל גדול, אני לא יודעת, שאף אחד אפילו לא יודע איך קראו לה, אבל זאת האישה שחיה לצידו של מתתיהו, וזאת האישה שגידלה 5 ילדים, שכל אחד מהם היה גדול גדול ועוצמתי עוצמתי וגיבור, ומוכן למסור את הנפש של עם ישראל, ומוכן למות בקרב בשביל הרוח, בשביל הרוח הגדולה, שאותה הוא ינק וספג מהאישה הזאת, מהאימא הזאת, שהובילה את הבית הזה, ובסוף באמת זאת השפעה על כל, 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 כל הבתים. כן.
אם זאת המלחמה, זאת המהות של המלחמה, אז למה מתתיהו יוצא במלחמה גם פיזית? בוא נתתיהו בפנים, בואו תעשה את זה בפנים,
כן, זה התחיל בבפנים. אבל לא הייתה לנו ברירה, יוון לא נותנת לנו לחיות. הם גזרו עלינו גזרות, הם הטילו עלינו אנשים, אם אנחנו לא נשתחווה לפסל, אז לא נחיה, אי אפשר ל... אם אתה לא תחיה, אתה חייב לצאת לקרב.
וכאילו,
תראי, המפגש עם ארבעת המלכויות זה כשאנחנו לא מצליחים להיפגש עם עצמנו לבד, אז אין לנו ברירה אלא להיפגש דרכם. אם היינו טובים, מתוקים, צדיקים וישרים, לא היו באים ארבע מלכויות. אבל לא היינו.
נכתב מראש
שאם... אז מה אם זה נכתב מראש? זה נכתב מראש שאם לא תהיה ברירה ואם לא נברר את הבירורים, אני אפגש איתה. לא חייבים. כמה שנהיה יותר מתוקים, פחות ניפגש עם האויבים. בעזרת השם. תתנהגו יפה. בעזרת השם. כן.